קשת, כל שידורי תורה. בימי חודש אלול, בימי זמן אלול, עד יום כיפור, כמה שיעורים, ארבעה שיעורים בנושא ספר יונה, שנקרא אותו ביום כיפור, הבא עלינו לטובה, מעת הרב יונתן גרוסמן.
שלום כולם, הנה הגענו לשיעורנו האחרון בספר יונה, שיעור שאמור להכיל את כל המחצית השנייה של הספר, פרקים ג' ד'. אני מקווה שנספיק את הדברים המרכזיים. אחרי שיונה הוקה שוב אל היבשה, שוב פונה לו הקדוש ברוך הוא, והתחושה היא שהסיפור נפתח מחדש. והי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. בציווי הראשון, זה שפתח את הספר, נאמר, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה. עכשיו נאמר, וקרא אליה, באלף. יכול להיות שכבר פה תמון איזה רמז לעובדה שיונה עכשיו הולך לממש את הצו ולקרוא אל. עכשיו הולך להתפתח דיאלוג בין יונה ובין אנשי נינווה, מה שבמחצית הראשונה הדיאלוג הזה לא התרחש כי יונה ברח, ולכן אולי כבר הדבר נרמז בלשון הציווי, הוא קרא על ולא אל, למרות שידי ספק לא יצאנו. בכל מקרה הפעם יונה נאתר באופן מלא לצו האלוקי, קום לך אל נינווה, ואכן ויקום יונה, וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. אבן עזרא מאיר כאן שעיר גדולה לאלוהים, אין הכוונה עיר גדולה שעובדת את השם, אין הכוונה אלוקים במשמעות של הקדוש ברוך הוא, אלא כלשון ריבוי, לשון גדולה. עיר גדולה לאלוקים, כמו שבימינו לפעמים אומרים, זה גדול לאללה, מאוד גדול. מה שחשוב לסיפור עצמו, שהעיר היא מהלך שלושת ימים. כלומר, בשביל לעבור את העיר כולה מקצה אחד אל קצה אחר, יש צורך בשלושת ימי הליכה. והנה, ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, עבר יונה שליש עיר, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת, וכבר אחרי יום אחד שיונה עובר במחוזות העיר וזועק את זעקתו עוד 40 יום ונינווה נהפכת, מיד ויאמינו אנשי נינווה באלוהים ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם וכו' וכו'. סביר להניח שהדגש על שאלת הזמן פה, שבשביל לעבור את העיר כולה יש צורך בשלושה ימים, ואנשי העיר מזדעזעים כבר אחרי מהלך יום אחד, סביר שהדבר הזה יש בו איזה צד של פרגון לאנשי נינווה, איזה שיפוט חיובי לאנשי נינווה, שמאוד מקשיבים לנביא הישראלי שזה עתה הגיע לעיר, ונאתרים לדבריו ומתחילים איזה מהלך של תשובה. שיפוט תשובתם של אנשי נינווה, איך הכתוב מעריך את תשובתם, זו כבר שאלה הרבה יותר עדינה שמיד נעסוק בה. רק רוצה לפני כן להעיר הערה שמעיר כאן הברבנל, זה מופיע גם בדפוסים בשם רשי, אבל כנראה זו תוספת על רשי, לגבי הפירוש של עוד 40 יום ונינווה נהפכת. הברבנל מעיר כאן באופן מאוד מעניין, שהדבר הזה, המשפט הזה הוא משפט שבכל מקרה יתרחש. כלומר, ב-40 ימים הקרובים תהיה זו מהפכה בעיר. ועכשיו בידי האנשים להכריע איזה סוג מהפכה. אם הם לא ישובו בתשובה, אז נינווה תהפך כמהפכת סדום ועמורה, נינווה תחרב. אבל אם הם ישובו בתשובה, הרי שהם מימשו איזה סוג של הפיכה אחרת, הפיכה תרבותית, הפיכה חברתית מוסרית, הפיכה רוחנית, אז נינווה נהפכת ואז היא תימלט מהמהפכה, ממהפכת העונש. כלומר, לפי הברבנל, מה שאומר, דבר הנביא בכל מקרה לא ישוב ריקם, רק השאלה איזה סוג של היפוך יתרחש בעיר. כאמור, אנשי נינווה נאמר עליהם, ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו. אני מזכיר לנו שהפועל לקום התחיל את כל המהלך פה. הקדוש ברוך הוא אמר ליונה, קום לך אל נינווה, ויקום יונה וילך אל נינווה. והנה התחושה שגם מלך נינווה ממשיך את אותו מהלך, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחסק, וישב על האפר, ויזעק ויומר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, הלתאמו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו, ויתקסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע, ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נובד. כל זה הפקודה של המלך לאנשי עירו. גם כאן יש איזה משחק לשוני, ויומר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו לאמור. עכשיו, מטעם המלך במשמעות כאן זה בחוק המלך. מני שים תאם, נאמר בעזרה. ממני בא החוק. זו מילה ארמית שתפקידה היא לציין את צו, ציווי, חוק. אז מטעם המלך וגדוליו, מצו המלך ושאר שריו, ותוכן החוק, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יתעמו מאומה. פה אל יתעמו במובן של לא יאכלו שום דבר, לא יתעמו אפילו לא מאכל ומשתה קלים. הזיקה הלשונית הזו בין מטעם המלך ואל יתעמו, זה עוד קישוט ספרותי, אבל זה נותן תחושה עד כמה החוק מופנה כולו אל הצום, אל התשובה, אל התענית, והדבר הזה כאמור משתלב אולי במגמה רחבה להציג את תשובתם של אנשי נינווה באופן ראוי. כאן אנחנו מגיעים לאחת השאלות היסודיות ביותר בספר, לעניות דעתי השאלה היסודית ביותר בה הידיעה שסביבה הספר כולו נסוב, וכל הבריחה של יונה נסוב הסביבה. כיצד הכתוב מעריך את תשובת אנשי נינווה? איך צריך להעריך את תשובתם? האם זו תשובה ראויה? האם זו תשובה רצינית? האם זו תשובה שראוי לקבל אותה ולא להעניש את אנשי העיר בעתיה? או שמה מדובר בזו תשובה חיצונית, מצחיקה, שאין בה ממש, שאין בה עומק? השאלה מוצדקת, דבר ראשון, עוד לפני שנבחן את ניתוח הפסוקים עצמם, השאלה מוצדקת כי מיד אחרי תשובת אנשי נינווה, יש שני סוגי שיפוט בסיפור עצמו. הקדוש ברוך הוא מצד אחד, ויונה מן העבר השני. מיד בתום תשובתם נאמר בתיאור מעשה השם, בפסוק י', וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. פה יש שיפוט אלוקי מפורש בסיפור שהתשובה הזו היא תשובה ראויה. אלוקים ראה שהם שבו מדרכם הרעה, ולכן הוא התנחם, הוא התחרט על הרעה שהוא תכנן לעשות להם. אבל מיד נאמר, פסוק אחד אחרי, וירע עליונה רעה גדולה ואיחר לו. מן העבר האחד, הקדוש ברוך הוא רואה שהם שבו מדרכם הרעה, אז הוא מתנחם על הרעה שרצה לעשות להם. מן העבר השני, וירע עליונה רעה גדולה. שתי רעות בפסוק שמתאר את יחס הקדוש ברוך הוא לתשובת נינווה, ושוב פעמיים המילה רעה מופיעה ביחסו של יונה אל תשובת נינווה ואל הסליחה האלוקית להם. כלומר, יש לנו כבר פיצול מאוד חד בסיפור ביחס להערכה של הסיפור את התשובה של אנשי נינווה. הקדוש ברוך הוא מצד אחד מאמץ את התשובה, ומנעבר השני, בעיני יונה יש פה משהו מאוד רע. כלומר, ליבו לא נוח בתשובה או בקבלת התשובה, כפי שמיד נברר. אז בואו באמת ניכנס קצת יותר בעדינות, יותר לאט, לקריאה יותר איטית של תשובת אנשי נינווה, וננסה לראות האם הכתוב מפרגן להם או לא. מן העבר האחד, יש תחושה חזקה של פרגון, של שיפוט, של תשובה חיובית, שהיא ממש תשובה ראויה. הזכרנו כבר קודם את הדגש של הכתוב, שכל תהליך המהפכה של אנשי נינווה מתרחש כבר אחרי מהלך יום אחד. כלומר, יונה אפילו לא צריך לעבור בכל העיר כולה, בשביל שדבריו יעשו רושם. ונראה הדבר שמספיק להגיד להם איזה משפט לקוני, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ודי בזה, לא צריך הטפות מוסר, לא צריך כאן אמצעים רטוריים, מרשימים, נאומים ארוכים. די לומר חצי משפט. בשביל שאנשי נינווה כולם יקראו צום, וילבישו שקים, והמלך יעביר את ציוויו, ההיעטרות המהירה של אנשי נינווה לדברי יונה, לנבואה שבפי יונה, ודאי מעצבת את דמותם של אנשי נינווה באורך חיובי. זאת ועוד, הכתוב מדגיש שתהליך התשובה מתחיל באיזו התפרצות ספונטנית של העם, ורק אחר כך המלך מוריד פקודה מצידו. בפסוק ה' נאמר, ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ורק אז בפסוק ו', ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחסק, וישב על האפר, ויזעק, ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור. ועכשיו הציווי המפורט של המלך, ששוב חוזר על סימני הצום, על התאמו מאומה, על יראו מים על אשתו, והתכסו שקים האדם והבהמה. כאמור, העם מעצמו כבר קרא צום ולבש שקים. ועכשיו עוד המלך מעגן את ההתנדבות העממית הזו בחוק, והדבר הזה גם הוא נותן תחושה שאנשי נינווה לא עושים את תשובתם רק מתוקף צו המלך, אלא באמת דבר הנביא נגע בליבם, והם מזדהים באופן וולונטרי עם הצורך בתשובה, וגם בדבר הזה אפשר לראות סוג של שיפוט חיובי של תשובת נינווה. אין צורך לומר שבסופו של דבר, העובדה שהקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתם, ועוד לא רק מקבל את תשובתם, אלא הוא רואה שהם שבו מדרכם הרעה, כלומר הוא באמת, מצד נקודת המבט האלוקית בסיפור, יש כאן ממש את השיפוט בידיעה, הקדוש ברוך הוא וכבודו ועצמו, מכריע שתשובתם ראויה, ועל כן הוא מקבל את תשובתם. הקריאה הזו היא קריאה לא רק לגיטימית, אלא לעניות דעתי הכתוב מעודד אותה. עם זאת, ופה אנחנו נכנסים למורכבות של הספר, יש גם לא מעט רמזים בתיאור תשובת אנשי נינווה, שליבו של הכתוב לא כל כך נוח בתשובה הזו. ויש עליה קצת ביקורת, והיא מוצגת קצת באור אירוני. אני רוצה להזכיר בקצרה שלוש נקודות מרכזיות, ואני רוצה להספיק להראות שגם חז"ל התלבטו מאוד איך להעריך את תשובתם. דבר ראשון, יש איזה מוקד לא כל כך מובן מאליו בתשובת נינווה בבהמות. זה, אני מקריש, אני קורא שוב את צו המלך, והוא אומר כך, האדם והבהמה, הבקר והצון, אל יתעמו מאומה, אל ירעו ומים אל ישתו. ושוב, והתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה וכו'. הבהמה לא מוזכרת פה כבדרך אגב, אלא היא כמעט הופכת להיות מרכז העניין, שהרי בכתיבת התקבולת הרגילה בתנ"ך, היינו מצפים שיכתב האדם והבהמה, האיש והצון, או האדם והבהמה, האישה והבקר. כלומר, שיהיה מקבילה גם לאדם וגם לבהמה בצלע המקבילה. אבל לא כן מעוצב הפסוק הזה. האדם והבהמה, ועכשיו בצלע השנייה של הפסוק, הבקר והצון. בקר וצון זה שניהם פירוט של בהמה. ומסתבר פתאום שהבהמה השתלטה פה איכשהו על החוק של המלך, ומתוך ארבעת הסוגים הנזכרים פה, אדם, בהמה, בקר, צון, שלושה מתוכם זה בהמה, ורק אחד מוקדש לאדם. ההתמקדות בבהמה בולטת, ופה כבר אני חושב באור אירוני, בלבישת הסקים. הציווי להלביש סקים לא רק את האדם, אלא גם את הבהמה, והתכסו סקים האדם והבהמה, אני חושב נשמעת קצת מגוחכת. העובדה שאדם לובש סק, זה ודאי מבקש להורות גם על אבלו, גם על צערו, וגם יש איזה עניין בעצם האיסורים, בעצם חוסר הנוחות, שבתהליך התשובה ובקריאה אל השם. אבל רק לדמיין לרגע את התמונה הזו, שבה בעל הרפת לפרותיו ולשבריו שברפת, ותופר שקים גדולים שכאלו, ומכניס את הפרות לתוך שקים, ומצמיד להם את השקים, מה בדיוק המגמה של פרה עטוית שק? איזה תהליך נפשי מצפים שהפרה תעבור כשיש עליה שק והיא לא עוברת לולי השק? עכשיו שוב אני אומר, לו זה היה נזכר כבדרך אגב, היה אפשר לטעון שזה באמת רק להורות עד כמה השק מתפשט בכל עבר, אפילו בהמות, אבל מאחר שהכתוב מתמקד עוד הרבה יותר בצום הפרה והעז, ואפילו על חשבון צום אנשי נינווה עצמם, לכן יש פה איזו מין תחושה של מבע קצת אירוני. אם הם מכסים פרות בסק, אנחנו רשאים לשאול את עצמנו האם הם לא מתכסים בסק, בדיוק כמו שפרה מתכסה בסק. כלומר, אותו תהליך רוחני עמוק שפרה עוברת את היא מכונסת לה בתוך סק, זה התהליך הרוחני שאולי גם עברו אנשי נינווה, וההשוואה הזו כשלעצמה היא כמובן השוואה צינית שאומרת דורשני. דבר שני, שאותו אני רק מוסיף אגב הסק, מאחר וכבר זה נזכר תוך כדי קריאה, אחרי והתכסו סקים האדם והבהמה, נאמר ויקראו אל אלוהים בחוזקה. גם הדגש הזה, העובדה שצריך לקרוא אל אלוהים בחוזקה, גם הוא נותן איזו תחושה שיש פה התמקדות בצד החיצוני של הזעקה, ולא כל כך בצד הפנימי שהלב נקרא. קוראים את הבגד, השאלה אם גם קוראים את הלב. קוראים בקול חזק, הגרון מאוד מתאמץ, השאלה אם גם העולם הרוחני משתתף בכזו צעקה, בכזו זעקה. את הדבר הזה אני אומר בגלל שיכול להיות שיש כאן רמיזות לשוניות, מה שמכונה הרמזים, כלומר שיבוץ ביטוי לשוני שאמור להזכיר לקורא טקסטים אחרים, במקרה שלנו טקסטים נבואיים אחרים. אני מתכוון בעיקר ליואל פרק ב'. אצלנו נאמר, המלך אומר, מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. הביטוי הזה נזכר כמעט בצורתו המדויקת ביואל לקראת סוף פרק ב', סביב סוגיית הארבה שיואל מנבא שבא והמכת הארבה שבא ומחסלת את היבול. ושם אני אמר כך, אני קורא בפרק ב' ביואל פסוק י' ב'. וגם עתה נאום אדוני שובו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד וקרעו לבבכם ועל בגדכם ושובו אל אדוני אלוהיכם כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה מי יודע ישוב וניחם וישיר אחריו ברכה מנחה ונסך לאדוני אלוהיכם ישיר אחריו ברכה הכוונה הרבה. כלומר יואל אומר, פונה לעם ואומר להם תקראו את הלב ולא את הבגד. קראו לבבכם ועל בגדכם, לא את הבגד תקראו, אלא הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. בעת צום, הלב הוא זה שצריך להיקרא, ולא די בסממנים החיצוניים. עכשיו, אני מעריך שגם יואל היה אומר שאדם שרוצה לבטא את כאבו ולכן קורע את בגדו, הדבר ודאי ראוי ויש לו מקום. אבל אם מסתפקים רק בקריאת הבגד, והלב נשאר פושע כשהיה, אז אין שום ערך גם בקריאת הבגד. הביטוי הזה שיואל אומר, מי יודע ישוב וניחם, מוצא לו את מימושו גם בספר יונה אצלנו. מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו. וכאן, פתאום כשאנחנו קוראים את תשובת נינווה, על רקע הפסוקים מיואל, אז קשה מאוד שלא לחוש בעוקצנות שרמוזה פה. יואל זו בדיוק הנבואה הקלאסית שמדברת על הפער שבין קריאת הבגד וקריאת הלב. ויואל מטיף ואומר שבשביל שהקדוש ברוך הוא ישוב וניחם, יש לקרוע את הלב ולא את הבגד. ופה אנחנו קוראים שוב ושוב את תשובת אנשי נינווה, ולא מוצאים את הלב שלהם בכלל, אלא שומעים כל הזמן את הסק, ושומעים את הבהמות, ושומעים את הצום, אבל לא את הלב. וכששולח אותנו ספר יונה אל נבואת יואל, יכול להיות שהתפקיד זה בדיוק לרמוז לאיזה סוג של ביקורת קלה, אני מודה, ביקורת עדינה, על תהליך התשובה הזו שמוצגת כאן אצל אנשי נינווה. ההתלבטות הזו, איך להאריך את תשובתם, שראינו קודם שיש גם שיפוט חיובי לתשובה הזו, ועכשיו אנחנו פתאום שמים לב שבאותה פסקה עצמה יש גם איזו רמיזה לביקורת, ההתלבטות הזו דומני מוצאת את ביטויה במסכת תענית. המשנה בתחילת פרק שני של מסכת תענית מתארת איך היו עושים תעניות בעת בצורת, והמשנה פותחת ואומרת כך, סדר תעניות כיצד? מוציאין את התיבה לרחובה של עיר, ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה, ובראש הנשיא ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד נותן בראשו. הזקן שבהן אומר לפניהם דברי כיבושין. ועכשיו המשנה מביאה דוגמה לדברי הכיבושין, לדברי המוסר, שהזקן שבחבורה צריך להגיד לכל הנאספים בעת תענית ציבור. והמשנה אומרת כך, מה היה אומר הזקן? אחינו, לא נאמר באנשי נינווה, וירא אלוהים את שקם ואת תעניתם, אלא וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. ובקבלה הוא אומר, המשך המשנה שם, בקבלה הכוונה בנביאים, וקראו לבבכם ועל בגדכם, שזה הפסוק מיואל שהזכרנו זה עתה. כלומר, המשנה מביאה את תשובת אנשי נינווה כדוגמה לאב טיפוס של תשובה ראויה. אדרבה, כך הזקן מטיף מוסר לכל הנאספים ואומר להם, ראו מול עיניכם את תשובת אנשי נינווה. שימו לב שהקדוש ברוך הוא לא פנה אל סקם ואל תעניתם, אלא אל מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, ומהם גם עלינו ללמוד שיש לשוב בתשובה במעשים ובלב, כך הוא מביא את הפסוק מיואל. מהמשנה, אם כן, יש תחושה שאדרבה, תשובת אנשי נינווה היא תשובה ראויה. אבל הגמרא, כשעוסקת, מפרטת קצת יותר מה בדיוק הם אמרו ומה הם עשו בדיוק אותם אנשי נינווה, הגמרא אומרת כך, והתכסו שקים, זה במסכת תענית בדף ת' ז' עמוד ב', והתכסו שקים האדם והבהמה, מה יהבו עבדי? מה היו עושים? מה הם עשו בדיוק עם האדם והבהמה? מה הקשר של הבהמה? עונה הגמרא, אסרה הבהמות לחוד ואת הולדות לחוד. הם שמו את הבהמות בצד אחד, את הפרות שזה עתה המליטו, שמו בצד אחד, ואת הולדות שלהם, את העגלים שלהם, שמו מן העבר השני, שהם רואים זה את זה, אבל אינם יכולים לגשת זה אל זה, ואז אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו. וכו' וכו', והגמרא שם ממשיכה בתיאור תשובתם על זו הדרך. עכשיו בואו רגע ננסה לדמיין את התמונה שהגמרא מציבה בפנינו. לוקחים פרה שהמליטה, לוקחים לה את העגל שלה, שמים אותם אחד מול השני, עם גדר, שהם אינם יכולים לגשת זה אל זו. והפרה לאט לאט מרגישה את עתניה המתמלאים בחלב, והיא רואה את העגל שגואה בבכי, ומבקש להגיע לאמו בשביל לנוק חלב. והוא מתחיל לעשות את המו שלו, והפרה את המו שלה, ויש שם קבוצה גדולה של פרות ושל עגלים, והצעקות והבכי מתחילות לגדול ולהשתלט שם על כל הרפת. אני מקווה שהשומעים סולחים לי קצת על התיאור המאוד פלסטי לרגע, אבל אני רוצה לתאר אותו דווקא בשביל לחוש לרגע את האכזריות הגדולה של אנשי נינווה. באים אנשי נינווה, מתאכזרים כך אל בעלי חיים, וניצבים מול ריבונו של עולם, ומציבים לאולטימטום. אם אין אתה מרחם על אלו, סליחה, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו. אם אתה רוצה שאנחנו ניתן לאמא ולוולד פה לכל אחד להניק ולינוק, אז תרחם גם עלינו, תבטל את הגזרה. אני חושב שלא צריך להכביר מילים בשביל לחוש שהגמרא הזו לא רואה את תשובת אנשי נינווה כאיזה אב טיפוס לתשובה העמוקה ביותר שאי פעם התרחשה בהיסטוריה העולמית. יש פה תשובה שהיא מציבה אולטימטום לריבונו של עולם. איפה השיפור מעשיהם? איפה הלב? זה פתאום נלקח למקום אחר לגמרי. עכשיו, המשנה, אני מזכיר לנו, זו הגמרא על אותה משנה, שהמשנה כן הביאה את תשובת אנשי נינווה כתשובה ראויה. ויש פה איזה מתח מובנה בין המשנה ובין הגמרא עליה, ביחס לתשובת אנשי נינווה. לטעמי, המתח הזה שמתחולל בין המשנה ובין הגמרא, מצוי כבר בפשטי המקראות, כמו שאמרנו קודם. חלק מדרכי העיצוב של הסיפור מעודדים קריאה שזו תשובה ראויה באופן מיוחד. ההתפרצות הספונטנית של העם, המהלך יום אחד, וכל מה שאמרנו. מן העבר השני, יש גם דרכי עיצוב אחרות, שנותנים תחושה לקורא, שדווקא זו תשובה שאין בה ממש. הפיצול הזה הוא הפיצול ההכרחי להבנת ספר יונה לעניות דעתי. הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה הזו, שיש בה גם צד כזה וגם צד כזה, וליונה הדבר הזה מאוד חורה. ואכן יונה אומר, וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. ויתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני, הלא זה דברי הדיותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. יונה מזכיר פה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל משמיט את מידת האמת. אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, ואנחנו מורגלים להמשיך ואמת. אבל יונה מחליף את האמת ב-וניחם על הרעה. אתה הקדוש ברוך הוא כזה רחמן שאפשר לעבוד עליך. מספיק לשים קצת סקים, לזעוק כמה זעקות בחוזקה, ואתה ישר סולח, אתה ישר מוכל. ויונה בן אמיתי, ששמו מתקשר עם האמת, כואב פה את כאבה של את כאב משפט הצדק. אני לא בטוח שיונה מערער על עצם יסודה של תשובה. כך רבים מן הפרשנים רואים את זה. נדמה לי שמה שפה מפריע יותר ליונה, זה שהקדוש ברוך הוא מקבל גם תשובות כאלה, שהן נראות לפעמים תשובות כלפי חוץ, שאין להם את העמקות והנוקבות, שראוי שיהיה להם. עכשיו, יש לנו רק עוד כמה דקות קצרות, בשביל לראות את התגובה האלוקית לקובלנה הזו של יונה, ולשמוע איך הקדוש ברוך הוא מצדיק באמת את קבלת התשובה הזו. הקדוש ברוך הוא מגיב לתפילת יונה כך, סליחה, עוד לפני כן יונה אומר בפסוק ג' ועתה אדוני כחנה את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. כלומר, הסוגיה הזו כל כך מטרידה את יונה, שהוא כבר מעדיף למות, ולא לחיות בעולם כזה שאין שום משמעות לצדק, אלא התשובה מהפך את הכל. ויומר אדוני, היטב חרה לך? ופה יש איזה מין אמירה כללית של הקדוש ברוך הוא ליונה, שאומרת לו, או לנו הקוראים, לא ברור שיונה שמע את זה, היטב חרה לך? כלומר, אתה מאוד כועס, אה? ועוד מעט נראה למה התגובה הזו מאוד חשובה להמשך הסיפור. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, קצת כגולה, ויעס לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. עכשיו, מה יונה רוצה לראות? לכאורה, כל התפילה של יונה זה כבר אחרי שיונה הבין מעת השם, כנביא, שהקדוש ברוך הוא סלח לאנשי נינווה. נינווה כבר לא הולכת להפך. נדמה לי שבאמת מה שיונה רוצה לראות מה יהיה בעיר, זה הוא מחפש את ההצדקה לטענה שלו. הוא יודע שהתשובה של אנשי נינווה היא תשובה שתחזיק מעמד שבועיים. והוא מחכה לראות מה יהיה בעיר. מה יקרה עוד שבועיים שהעסקים ירדו מעליהם? האם הם לא ישובו איש לדרכו הרעה? וימן אדוני אלוהים כי קיון, ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו. מין שיח כזה, שיח מצל, להציל לו מרעתו. וישמח יונה לקיקיון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחורת, ותח את הקיקיון ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה והתעלף, וישאל את נפשו למות, ויומר טוב מותי מחיי. ויומר אלוהים אל יונה, היטב חרה לך על הקיקיון? בדיוק אותה שאלה ששאל הקדוש ברוך הוא את יונה קודם, בהקשר השיח התיאולוגי, המוסרי, שאל עכשיו הקדוש ברוך הוא את יונה, בדיוק אותה שאלה, היטב חרה לך, הפעם בהקשר הזעה שלו. האם באמת אתה מאוד עצוב עכשיו, בגלל שאתה חם לך ואתה מזיע? ויומר, היטב חרה לי עד מוות, כן, הרעה הזו לא פחותה, אומר יונה, מן הרעה שהייתה לי קודם. וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לא נאמר, בסוף פרק ג' בראותו שהקדוש ברוך הוא מקבל את תשובת אנשי נינווה. ועכשיו הרעה המדובר עליה, כמו בפסוק ו', שיש צל על ראשו להציל לו מרעתו, עכשיו הרעה היא רעה שקשורה בנתונים הפיזיים שלו, עד כמה הוא יכול לנוח בשלווה, ועד כמה חם לו והוא מזיע ונמאס לו. עוד לפני שנראה את התשובה האלוקית לטענה הספציפית של יונה, לטענה האתיאולוגית שלו, כבר בהשוואה הזו תמון המסר הראשון של הספר. יונה מתייצב על שתי רגליו וטוען טענות תיאולוגיות קשות מאוד ביחס לריבונו של עולם. אין אמת בעולם. התשובה, אתה מקבל את התשובה בקלות מדי. כל תשובה שהיא אפילו תשובה חיצונית מתקבלת על ידך בקלות. ובתוך השיח התיאולוגי הזה, הקדוש ברוך הוא מוביל את יונה להגיד בדיוק את אותו הדבר. טוב מותי מחיי. שוב יונה מואס בחייו. אבל הפעם לא בגלל הקשרים תיאולוגיים או מוסריים, הפעם בגלל שהוא מזיע וחם לו. והסתירת הלכי הראשונה, שהאדם באשר הוא מקבל בספר, זה דבר ראשון על עצם הביטחון העצמי המופרז שלנו לפעמים, לשאול שאלות. כולנו יודעים שהשאלה תמיד יש לה מקום, אבל יונה עם הביטחון העצמי שלו, שהיטב חר על יד מוות, הוא מאוד משוכנע בצדקת דרכו גם מול ריבונו של עולם. קדוש ברוך הוא דבר ראשון הביא אותו למקום שמזכיר לו את חולשתו כאדם. אחרי הכל, את אותן התחושות יחוש יונה כשיהיה לו חם והוא יזיע. והפיצול הפרספקטיבות האלו, הפרספקטיבה התיאולוגית, מול הפרספקטיבה הקולינרית, שחם לו, שהוא רעב, שהוא עייף, מזכיר לאדם מיהו. יש מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, הרב ליכטנשטיין שליטה, פעם הזכיר בשיעור איזה שיר של משורר צרפתי, שאחת השורות בשיר הייתה שבעוד האדם נמצא בשירותים, הוא חושב מחשבות על אלוקים. תסלחו לי על הבוטות, אבל זה שיר, שהמשפט הזה בשיר הוא משפט מאוד נוקב, מאוד חזק. מי הוא האדם, אחרי הכל, מה עם גבולותיו, מה עם יכולת ההכרה שלו, התפיסה שלו, והוא מעז לחשוב מחשבות על אלוקים. התשובה הראשונה ליונה היא תשובה ברמה הזו. דע מאין באת ולאן אתה הולך. התשובה השנייה שנמצאת בספר היא התשובה יותר ספציפית, והקדוש ברוך אומר ליונה כך: ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אשר ישבה הרבה משתים עשרה ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. רבים תמהו פה, מה פשר התשובה הזו? מה הקדוש ברוך הוא אומר ליונה? כמו שאתה נורא רצית, היה חבל לך על הקיקיון, בין לילה היה, בין לילה עבד, ככה אני, לי מאוד חבל על אנשי ננבי. נו, אבל עדיין, איפה האמת? כך לקבל את תשובתם? מאחר שזמננו כבר ממש הסתיים לו, לא נוכל להרחיב את הדיון, רק רוצה לומר את עניות דעתי, מה שאני מרגיש שהקדוש ברוך הוא רוצה, התהליך שהקדוש ברוך הוא מעביר פה את יונה, ואיתו ביחד את כולנו. הקדוש ברוך הוא אומר בעצם ליונה, שיסוד התשובה באמת לא נעוץ בעולם של צדק ואמת, אלא בעולם של רחמים. ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה. יש פה עיר גדולה, עם הרבה בני אדם ועם הרבה בהמות. וזה נאמר עם חצי חיוך, אני חושב. גם על הבהמות אני, הקדוש ברוך הוא, מרחם. וממילא אני כל כך מרחם, שאני מחפש את מתחת לאדמה, איך לקבל את תשובתם. אתה אולי צודק, יונה. התשובה שלהם היא לא התשובה הכי רצינית בעולם. יכול להיות שתוך חודשיים הם ישובו לדרכם הרעה. אבל אני, הקדוש ברוך הוא, נמצא במקום כזה שאני מרחם. ומתוך עמדה של רחמים, גם תשובה כזו די בה בכדי להפך גזרות רעות לגזרות טובות. הדבר הזה, לעניות דעתי, הופך להיות המסר של ספר יונה. וכשאנחנו קוראים את ספר יונה במנחה ביום הכיפורים, אני לא משוכנע שתפקיד הקריאה זה לעורר אנשים בתשובה. די, חודש אלול הסתיים כבר, ראש השנה מאחורינו, 10 ימי תשובה, יום כיפורים, הגענו כבר לתפילת המנחה, זה כבר ממש הרגעים האחרונים, עכשיו עוד להטיף מוסר לחזור בתשובה. נדמה לי שהמגמה בשילוב ספר יונה בתפילת המנחה ביום הכיפורים, זה כחלק מהתפילה לריבונו של עולם. אנחנו מבקשים להזכיר למי שדן את דיננו, שהוא עצמו אמר כאן בספר ליונה, שגם תשובה שהיא לא תמיד הכי נוקבת ולא תמיד הכי עמוקה, די בתירוץ הזה כדי לרחם וכדי לחוס. כולנו יודעים שתהליך התשובה שאנחנו עוברים, אנחנו משתדלים מאוד, אבל הוא תמיד נשאר גבולי, ואנחנו כבר יכולים לדמיין איך יראו חיינו בחורף הארוך שבעזרת השם רובץ לפתחנו. האומנם כל מה שקיבלנו על עצמנו יחזיק מעמד, האומנם כל תשובה היא תמיד חודרת עד תום. ומה שאנחנו רוצים לומר בתפילת המנחה ביום הכיפורים דרך ספר יונה, זה סוג של תפילה, שיראה הקדוש ברוך הוא את תשובתנו המוגבלת, שאנחנו יודעים שאולי אנחנו יכולים לעשות יותר, אבל שיחוס וירחם, כי הרי הכל נשען על אהבה בין כנסת ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, בין האדם ובין הקדוש ברוך הוא, ולא נשען רק על אמות מידה של אמת ושל צדק. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בשנה טובה, בגמר חתימה טובה, יחוס וירחם על עמו מתוך אהבה גדולה. להתראות ושנה טובה.